והוא מעורר בכך את חמתו של הרמב"ן עליו, והרמב"ן חולק עליו כמעט לאורך כל הקו, בכל מקום שבן עזרא אומר אין מוקדם ומאוחר, חולק עליו הרמב"ן. לדוגמה, בפרשת קורח, שנמצאת בספר במדבר כידוע אחרי פרשת שלח, אומר בן עזרא שמרד קורח קדם למרד המוגבלי, והוא קשור לפרק ג' בספר במדבר. בפרק ג' בספר במדבר מסופר על החלפת הבכורות בלוויים. אומר בן עזרא, זה הסיבה לפרוץ המרד של קורח, העלבון של הבכורות על כך שהחליפו אותם בלוויים. וממילא הוא מקדים את מרד קורח לפרשת שלח כולה. אומר בן עזרא, אומר הרמב"ן, זה מדעתו של רבי אברהם, שהוא אומר במקומות רבים אין מוקדם ומאוחר בתורה מרצונו. הוא כבר כתבתי, כי על דעתי כל התורה כסדר, זולתי במקום אשר יפרש הכתוב ההקדמה והאיחור, וגם שם לצורך עניין ולטעם נכון. אומר הרמב"ן, אני מתנגד לשיטתו של בן עזרא שאומר בכל מקום שבא לו שזה אין מוקדם ומאוחר. לדעתי התורה נכתבה כסדר, לא שאין, הרמב"ן יודע שיש מקומות חריגים, הוא מודה בך, בכמה מקומות הוא לא מודה בך, מה נגעו את זה? אבל השאלה, אומר הרמב"ן, היא מה הנחת היסוד? הנחת היסוד היא שכל התורה נכתבה כסדר, ויש חריגות בודדות שבשבילם הוא אומר צריך לשני תנאים. א', מקום שבו יפרש הכתוב את ההקדמה והאיחור, כלומר, בלשון שלנו, תאריך או הוכחות מפורשות מן הכתוב, ולא סברות. וגם זה לצורך עניין ולטעם נכון. כלומר, לא מספיק להגיד, זה אין מוקדם ומאוחר וזה פותר את הקושייה, אלא צריך להסביר גם, מה? למה התורה שינתה את הסדר? כי אם הנחת היסוד היא שהתורה נכתבה כסדר, אז אם אתה מוצא שינוי, אתה צריך לנמק אותו. מי שירצה יוכל לקבל אחרי השיעור הרבה מראה מקומות שבו בהם הרמב"ן חולק על בן עזרא בתורה וצועק ואומר, יש לו ביטויים חריפים, למה נהפוך דברי אלוהים חיים, הוא צועק על בן עזרא. ועוד כל מיני מקומות כאלה שהרמב"ן שולל את דרכו של בן עזרא. כמובן, כשאנחנו באים וטוענים את הטענה שלנו שצריך להחליף את סדר הפרקים, את זין ויוד זין, אז אנחנו נקבל על עצמנו את ההגבלות של הרמב"ן. א', עלינו להוכיח מהכתוב שאכן צריך להחליף, וב', אנחנו צריכים לנמק מדוע הוחלף סדר הפרקים. אלה שני הדברים הרמב"ן עומד ומחייב אותם. בן עזרא היה אומר, לא צריך, אם אתה יכול תגיד גם מוקדם מאוחר, גמרנו, פתרת את הבעיה. אבל הרמב"ן מחייב אותנו להתייחס לזה בכל מדרוש, ואנחנו כמובן נקבל את ההגבלות של הרמב"ן. לגבי, כן.
אני רוצה להגיד בבית, אני מביא שם מקור, כאילו, מאיפה אני יודע שבאמת אפשר ללמוד בצורה הזאת?
הוא מביא דוגמאות, לא מקור. זה דוגמאות שמוכיחות את זה.
מה זה רב למלך, זה גם אפשר להיות מקור. מה הלכה? לא כתוב י"ג מידות, בוודאי לא בלמד בית, בלמד מידות זה לא הלכה לא כתוב. זה ניסוח של שיטת לימוד, לא להיכנס לזה. זה לא הנושא שלנו. אבל זה שמשתמשים בפרשנות ואין גם מאוחר בתורה, זה כל אחד יודע. טוב, לגבי התנאי הראשון של הרמב"ן, שהיה מה? תארי, זה לא, רמב"ן לא כתב תארי, מה הוא כתב? בואו נחזור לשונו, אל תארי, כל התורה בסדר זולתי במקום אשר יפרש הכתוב ההקדמה והאיחור. איך הכתוב יפרש? כמעט לא תמצא תאריכים בתורה, זה דבר לא מצוי, ובכל אופן גם הרמב"ן בעצמו מסכים בכמה מקומות שיש להשתמש בכלל אין מאוחר, אין מוקדם ומאוחר, ובמקומות שהרמב"ן אומר זאת, למשל פרשת בהר בחוקותיי, איך היא מתחילה? ויאמר השם אל משה בהר סיני. אומר הרמב"ן, מודה הרמב"ן ששתי הפרשות האלה כתבו לכל ספר ויקרא. מדוע? כי בויקרא, איפה השם קורא אל משה?
באוהל מועד, למה? כי מרגע שמה? שנחנך המשכן, היה דיבור אל משה באוהל מועד, מבין שני הקרובים, כפי שמפורש מסוף חומה שמו. ומכאן ואילך, תמיד השם מדבר אל משה באוהל מועד. מה פתאום בהר סיני? הר סיני מקשר אותנו לאיזו תקופה של לפני הקמת המשכן. נמצא שפרשת בהר בחוקותיי מוקדמת לכל חומש ויקרא, ואפילו קצת לשמו. כך אומרים כל הפרשנים, כך אומרים לו חז"ל, והרמב"ן מודה בזאת. הוא רק מסביר למה, אבל הוא מודה בך. מה נכריח אותו להודות בזה? מה? זה לא ציון תאריך, אלא ציון מקום. כלומר, מספיק שיש עדות ברורה מהכתוב שקשורה למקום, לאישים, לתוכן, אם זה חד משמעי, הרמב"ן מסכים להגיד שזה אין מוקדם מאוחר בתורה. דוגמה נוספת לרמב"ן, כידוע, רש"י ואבן עזרא ועוד אומרים על יתרו, שבראש של יתרו אל משה היה אחר אחרי מתן תורה. מכירים את זה? למה?
בא בגלל שהוא...
איפה כתוב שהוא בא בגלל? המדרש. טוב, אני שואל, למה בכתוב? אומרים הפרשנים בדרך הפשט, למה שיתרו בא אחרי מתן תורה? מה יש בבואו של יתרו? קודם כל, לאן בא יתרו? לאן בא יתרו? איפה? אולי תגידו בדיוק לאן הוא בא? הר האלוהים, אשר הוא כל השם הר האלוהים. כשהוא רואה את משה שופט את העם, מה אומר משה? והודעתי לעם את חוקי האלוהים ואת תורותיו. וזה מה? לפני מתן תורה, לכן, אוקיי, בסדר. אז בקיצור, יש רמזים שבגללם המפרשים, חלק מהמפרשים, אבן עזרא, וגם רש"י, אבל אבן עזרא בולט, אין מוקדם ומאוחר בתורה, בראש של יתרו היה אחר מתן תורה. והנה הרמב"ן בתחילת פרשת יתרו דן בעניין הזה, ומקבל את זה באופן עקרוני. מכוח הראיות האלה וראיות נוספות די קלושות, הרמב"ן מוכן באופן עקרוני לקבל את זה שאין מוקדם ומאוחר בתורה ויתרו בא אחרי מתן תורה. בסוף הוא נסוג מזה, הוא אומר לא. הגישה הסדרנית של הרמב"ן מתגברת עליו, הוא אומר, עדיף לפרש שהוא בא לפני מתן תורה ולנסות לתרץ את כל הבעיות. אבל אתם רואים שבאופן עקרוני הרמב"ן לא דורש תאריכים כדי להשתמש בכלל אין מוקדם ומאוחר בתורה, אלא מסתפק בהוכחות רציניות מתוך הכתוב. מה במקרה שלנו? אני חושב שההוכחות שאנחנו הבאנו לשינוי סדר הפרקים הן מספיק חזקות. זה ששאול לא מכיר את דוד, ששואל בין מי זה הנער, בין מי אתה הנער, זה שמציגים את דוד בתחילת פרק י"ז כאילו לא הכרנו אותו מעולם, עושים לנו היכרות עם דוד, עם ישי, עם האחים הגדולים שלו, כאילו זה דבר חדש לגמרי. ועוד כל הסתירות, בקיצור כל הסתירות שמנינו בין פרק ט"ז לפרק י"ז הן הוכחות מספיק חזקות שצריך להפוך את סדר הפרקים. עכשיו אנחנו רוצים לברר למה זה. מהו הטעם הנכון בלשונו של הרמב"ן לשינוי סדר הפרקים? אז אני רוצה כאן להבחין קודם כל בין שני סוגים של אין מוקדם ומאוחר בתורה. בפרשת וישלח שקראנו בשנה שעברה, יש לנו כלל של אין מוקדם ומאוחר בתורה, לא אף אחד לא מרגיש מזה. כלומר מי שלמד רש"י מרגיש מזה. אבל השאלה מי לומד רש"י. איפה? איפה בפרשת וישלח יש לנו אין מוקדם ומאוחר בתורה? מה? יפה. רש"י אומר אין מוקדם ומאוחר בתורה, פרשת וישלח, תפתחו בבקשה בסוף וישלח, פרק ל"ח. לא, לא, לא ל"ח, ל"ה. סוף פרק ל"ה. ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרא קריית ארבע, אי חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק, ויהיו ימי יצחק מעט שנה ושמונים שנה, ויבא יצחק וימות ויאסף אל עמיו, וכן ושבע ימים, ויגברו אותו עשיו יעקב בניו. מה אומר כאן רש"י? אין מוקדם מאוחר בתורה. מוקדם יצחק הייתה 12 שנה אחרי מכירת יוסף. כך אומר רש"י, ונגיד הוכחות. יש שם סוגריים, ההוכחות בסוגריים שאני לא יודע אם זה רש"י עצמו, אבל הם בלתי ניתנות לערעור. ברור לחלוטין, ברור לחלוטין שיצחק מת אחרי שיוסף כבר היה מזמן נפרד, 12 שנה אחרי שהוא נמצא. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים את פרשת וישב, בשבת הקרובה אנחנו רוצים לשלוח שלאורך כל הפרשה בעצם, יצחק עדיין חי.
למה
הפכו פרשת וישב? לא הפכו. עכשיו הרמב"ן כמובן מודה בזה. למה הוא מודה בזה? יש הוכחות מתמטיות פה בעניין, יש מספרים בתורה, זה יוברה שתבור, אין אפשרות להתווכח בכלל עם הדבר הזה. ברור לחלוטין שכאן אין מוגדר מאוחר בתורה. טוב, אז לגבי ההוכחות, הרמב"ן כמובן מרים ידיים, הוא לא רואה לזה קושי. איזה טעם יש לתת לדבר הזה? כן. קודם
כל, יש
בתורה
שיטה
שקודם
כל נפלים,
ואחת אחרת,
וגם קהילה
יש... האם רק בתורה ככה, לפני שאתה מעין? בספר מלכים, האם רק בספרות הקודש זה כך? אתם למדתם פעם ספר היסטוריה? כל ספר היסטוריה זה כך. ספר היסטוריה מתאר את ההיסטוריה בדרך כלל בכמה מוקדים. הוא מתאר את ההיסטוריה, מה קרה באירופה, נגיד, זה היסטוריה של ימי הביניים. מה קורה באירופה, מה קורה בארצות המזרח, מה קורה לעם היהודי, אם זה ספר שמלמד היסטוריה גם של יהדות היהודים וגם של העולם כולו. אז ספר היסטוריה מתאר תקופות וקופץ ממוקד למוקד. זה תמיד מחייב מה? איזה פער זמנים בין תיאור של מה שקרה במוקד א' לבין מה שקרה במוקד ב'. תמיד יהיה איזה מצב שבו כשאתה קופץ, נגיד, מההיסטוריה של העמים להיסטוריה של עם ישראל, ייווצר פער של זמן. בכל זאת, רק יומון, לא יומון, תאריכון, אני יודע, יש דבר כזה. שרושם את ההיסטוריה בתאריכים, רק הוא יכול להימלט מהאין מוקדם ומאוחר. כל זה כתיבה היסטורית, מה שנקרא היסטוריוגרפיה, חייבת לחתוק קצת במרכאות באין מוקדם ומאוחר מהסוג הזה. זה פשיטה. וזה מה שאומר הרמב"ן על דברי רש"י, אין מוקדם ומאוחר בתורה מחיותו של יוסף קדמה למיתתו של יצחק 12 שנה. אומר הרמב"ן, הוא כבר כתבתי שזה מנהג הכתוב כל הדורות. יספר עניין האדם בתולדותיו ומיתתו, ויתחיל בתולדות הדור האחר. ובמקום אחר הרמב"ן אומר בספר ויקרא, דרך הכתובים בכל מקום להשלים את העניין אשר החלו בו, אף על פי שיש בו קצת עניין מאוחר למה שיזכיר אחר כן. זה טבעי, זה דבר טבעי. אתה מספר את תולדות יצחק, אתה עומד להתחיל. אלה תולדות יעקב בפרשת וישב, כן, וישב יעקב בן מדובבים, אלה תולדות יעקב, אז אתה סוגר את תולדות יצחק במיתתו, ואחר כך אתה פותח את הדור החדש, את הדור של יעקב, אף על פי שיש חפיפה מסוימת בין תחילת תולדות יעקב לבין סוף תולדותיו של יצחק. זה עד כאן זה ברור. כי לא סביר באמצע סיפור יוסף, אני יודע שיוסף בדיוק נגיד, כדי להבחיש לך את האבסור, באמצע שיוסף נמצא בבית פוטיפר ומתנשא עם אשת פוטיפר, באמצע יעצרו להגיד, כאן מת יצחק. אתה נמצא שם במצרים, בתומעת ארץ מצרים, עם אשת פוטיפר שמפתה את יוסף, נניח ששם מת יצחק. אז שם התורה תעצור ותגיד, סטופ, חזרה לארץ כנען, וימות יצחק, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. לא עולה על הדעת! הרי זה היה נורא והיום מבחינה ספרותית אם היו נוהגים ככה. מה המקום הטבעי לכתוב את מות יצחק? כשגומרים לספר את מה שיש לנו לספר על יצחק. איפה גמרנו לספר את מה שיש לנו לומר על יצחק? בסוף פרשת וישלח. שם גמרנו לספר על יצחק. אז שם גם כותבים את מותו, אף על פי שלא סופר עדיין מה קדם למותו של יצחק. כלומר, לא ייתכן לשמור על סדר קשוח של מאורעות, כי מוכרחים להתפשר עם הנושאים הנידונים. זה מה שאומר הרמב"ן בקשר ליצחק. רק שנייה, יואי רוצה להגיד כבר מה שהוא לא נתתי. אל תחשוב שאני סתם רע, אני זוכר, כן.
אני
חושב
שאופי מפורט גם הרבה ראשונים רק לאחרים, זה פורט פורט באיזה
שיצחק חי, ובאיזה פורט אוהבים. מה הוא כאילו עושה, אני לא יודע מה אני שואל
אותו. ובאיזה פורט אוהבים, אז תראה שיצחק היה מוכן להיות שזה יהיה פרקושי לעקוב בחרה שם, ואפילו הרבה נוסעים לזה, בואו 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 נוסעים לזה,
בואו נוסעים לזה, בואו
אני לא יכול להתווכח
עם כך שאני לא מבין לפשט.
אבל אפילו רשב"ן עושים.
מה, אנחנו לא התחייבנו לקבל כל מקום שרשב"ם מסכים כפשט.
רש"י בלב הרשב"ם...
אני לא נכנסתי לעובי הקורה, אני אגיד לך את האמת. אני בעת כותו, מאז ילדותי, אני חשבתי שזה יעקב, הייתי הפשט.
אבל
הרשב"ם יכול להיות שבו ושם הוא סותם מהפשט הרשב"ם. ואני קורא לו גם
כזה.
אני רוצה להגיד לך שאפילו אני לפעמים אומר בו שהם לא פשט. אני לא יודע מה הם, אבל זה יכול להיות. אם הייתי יודע, אז לא הייתי אומר. הלאה.
אז הפרשת וישלח טוב כבר עוסקת ביעקב ביתה.
זה נכון, אבל הקטע הזה מסיים את עוד יצחק. הוא חוזר אל, הוא סוגר מעגל, הוא יצא מבית אביו, עשה את כל מה שעשה בנכר, וכאן הוא סוגר מעגל וחוזר אל בית אביו. אז גם שהוא חוזר לגדולה, קרה לנו. טוב, אני רוצה כאן, רבותיי, להבדיל בין המקרה הזה בפרשת וישלח לבין המקרה שאנחנו עוסקים בו בספר שמואל. המקרה הזה בפרשת וישלח הוא מקרה לא בעייתי, לא שלא בעייתי, הוא מחויב המציאות. מחויב המציאות. ואין כאן שום מעשה חריג, אלא להפך. זאת השיטה של הכתיבה הנורמלית, כמו שאומר הרמב"ן, זה מנהג הכתוב בכל הדורות. יספר עניין האדם ותולדותיו ומיתתו, ויתחיל בתולדות הדור האחר. כך לא רק התורה עושה, אלא גם אדם נורמלי שיכתוב ספר היסטוריה יעשה אותו דבר. אי אפשר אחרת. אם זה היה אחרת, אנחנו היינו מרימים גבה והיינו שואלים, מה? המקום לכתוב את מיתתו של יצחק זה באמצע הסיפור המותח על יוסף ממצרים? שם פתאום נתחיל לספר לי על מיתת יצחק, אלא זה לא ייתכן. מוכרחים לעשות סדר, מוכרחים לרכז את החומר על יצחק במקום אחד, ואחר כך להתחיל את החומר על יעקב ויוסף. לא, זה לא הכלל של רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי, עכשיו אני בדיוק רוצה לדייק. אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה כלל כללי. אבל רבי יוסי הגלילי בברייתא עמידה על עמוד ב', רבי יוסי בנו של רבי יוסי הגלילי. מה הוא אומר? ממוקדם ומאוחר בפרשיות. לא בהרצאה השוטפת של הדברים, אלא יש פרשיות שנעקרו ממקומן ונכתבו שלא במקום הראוי להם. כמו פרשת דם בחוקותיי, בסוף ספר ויקרא, ועוד. לא שיש כאן איזה מה ההבדל? ההבדל הוא זה, שבסוג הראשון של מיתת יצחק, קורא התמים, אם הוא לא קורא רש"י, לא מעלה על הדעת שיש כאן איזושהי בעיה. לא מעלה על הדעת שהוא צריך להשתמש בכלל בכלל הנקדמות, אז נראה לו, הכל רצוף, טבעי כל כך, גומרים לספר את תולדות יצחק, מתחילים את עבדות יעקב, מסודר להפליק. והוא לא מעלה על דעתו, אם הוא לא עושה חשבון, לא מעלה על דעתו שמיתתו של יצחק הייתה 12 שנים אחרי מכירת יוסף. עד שבא רש"י, ופוקח את העיניו, ומי שקורא את רש"י אומר, יאללה, זה מדהים. באמת לא שמים לב לזה. אז אם כן, זה נקרא אין מוקדם ומאוחר בתורה שמטרתו להקל על הקורא. להפוך את הקריאה שלו לרצופה הגיונית, שוטפת. זה לא מעורר שום קושי, והרמב"ן לא מתייחס לזה בכלל, הוא לא רואה בזה בעיה. אבל הכלל של אין מוקדם ומאוחר בפרשיות, או בניסוח ממוקדם ומאוחר שבפרשיות, משמעותו שנעשה פה מעשה עריכה. כלומר, שהדברים היו כתובים אולי לכתחילה בסדר רצוף מבחינה כרונולוגית, ועורך משיקולי עריכה החליט לעקור פרשה ולשים אותה במקום אחר או להחליף סדר של פרשיות. כשהוא עושה דבר כזה רבותיי, הוא יוצר בעיות חמורות ביותר ברצף הקריאה. זה המקרה שאנחנו נמצאים בו. לא כתיבה רצופה שבאה רק זה שינוי מכוון, שינוי עריכתי שמחייב נתינת טעם רבה, טעם הרבה, לא כמו במקרה של הרמב"ן ויצחק, שלא צריך לתת טעם, אלא זה סדר, זה הדרך הנורמלית לכתוב. זה לא נורמלי להחליף סדר פרשיות, לעקור פרשיות במקומם. זהו מעשה עריכתי, וצריך לתת לו טעם. ועל זה גם מה שהרמב"ן מתנגד אליו.
בשיטת אבן עזרא. אבן עזרא רואה ב... כאן הוא אומר, זה צריך זהירות רבה, רק הוכחות, כשיש הוכחות מתוך הכתוב, וצריך לתת לזה טעם נכון. וזה המקרה שלנו. אז אנחנו חוזרים ושואלים, מה הסיבה להחלפת סדר הפרקים? אתה רוצה לתת סיבה? מי עשה את זה?
זה
אחת השאלות, יש עוד כמה שאלות שאני רוצה לתת. אני רוצה לתת איזה סכמה לשאלה, מה הסיבה שבגללה הוחלף סדר הפרקים? כן. מה זה השיטה הראשונה? בבקשה. גם היום בשיעור.
השיטה הראשונה שמקודם דיברנו עליה, שרוצים לדבור הגיע, ויש את החם של שאול, ואת החם הזה,
בסדר, כן, תמיד. תראו, יש לנו סדר של האירועים, זה סדר האירועים, אירוע א', אירוע ב', אירוע ג', אירוע ד'. מה שאנחנו טוענים זה שאירוע ב' ואירוע ג' הוחלף סדרה, ב' הופך להיות כאן וג' הופך להיות כאן. יש לנו עכשיו סדר חדש שנעשה על ידי מעשה עריכה, א', ג', ב' וד'. למה נעשה מהפתק? זה לא כל המקרים שלהם מוגדר מאוחר בתורה. יש מקרים, כמו שראינו בפרשת בהר, שפרשה נעקרת ממקומה ונכתבת במרחק רב. אנחנו מדברים על המקרה שבו מוחלף סדר הפרשיות באופן פנימי, בתוך יחידה של נגיד ארבעה סיפורים, רק שני הסיפורים האלה הוחלט מקומה, ואנחנו שואלים מה יכולות להיות הסיבות. עוד בלי להיכנס למקרה הספציפי שלנו, אנחנו יכולים לתת שלוש סיבות אפשריות, ובזה אני כמעט ממצא את כל מה שיש לומר בעניין. א', יכול להיות שהעורך החליף את סדר הפרשיות ב' וג' בגלל שהוא ראה קשר ענייני בין ג' לא', כן? והוא רוצה לסמוך את ג' לא', מה שלא קיים בסדר הכרונולוגי. בסדר הכרונולוגי של האירועים, ג' מופרד מא' באמצעות ב', והוא רצה לרמוז לקשר או לצרף את ג' וא', מכיוון שהוא מצא שג' וא' קשורים ביניהם בצורה בל תינתק.
זה שונה מקום, זה לפי הרמב"ן.
נכון, אבל זה בין, אתה צודק. הטעם באופן עקרוני זה הטעם של הרמב"ן, אבל שם, במקרה של מות יצחק, זה לא נעשה בצורה של עריכה, אלא להפך, בצורה של כתיבה שוטפת. אדרבה, מסיבות של רצף הסיפור, אנחנו מסיימים את הנושא של יצחק, ואחר כך נתחיל את הנושא של יעקב. פה אני טוען שנעשה מעשה עריכה והחלפה מכוונת של פרשיות. הסיבות יכולות להיות אותן סיבות, או דומות, אבל מבחינה ספרותית זה לא נכתב ככה לכתחילה. זה נכתב ככה, א' ב' ג' ד', במעשה עריכה ג' נסמך לא', כדי לסמוך בגלל הקשר של ג' לא'. מה?
למה זה
נכתב?
למה אתה לא
יכול להגיד שזה כמו... טוב, תכף, ככל הספירה, בגלל, מה ההבדל הוא ספרותי?
זה בטוח של הספירה הרי,
לא, בדיוק, מי שקורא את מותו של יצחק לא חש שום סתירה.
להפך, כי אין אותה תאריכים אולי,
אלא אם... יופי, זה בדיוק הנקודה. לעומת זאת, מי שקורא כאן את פרק, את יחידה ב' במקום הזה, כל שני פסוקים הוא פוקח עיניים ושואל, מה זה? זה סותר את מה שקראתי בג'. עד שהוא מבין שבעצם ג' צריך להיות אחרי ב'. כלומר, המעשה של עקירת פרשיות והחלטתן זו בזו, לא יכול שלא לעורר סתירות. תמימות, אי נחת, בדיוק להפך מותו של יצחק. מותו של יצחק בכתוב, הוא לא שהוא מעורר נחת, הוא כתוב בצורה, במקום הראוי לו, והוא לא מעורר שום קושי אם אתה לא לומד רש"י. פה אתה לא צריך ללמוד רש"י כדי להרגיש שחל פה, שיש פה משהו נורא. הרי אנחנו מקרישים למשהו הנורא הזה כל כך הרבה שיעורים. כן, אז אפשרות על אחת זה לסמוך את ג' לאלף ושיש קשר פנימי ביניהם, ואנחנו מעוניינים למנוע חציצה בין א' לג'. מה האפשרות השנייה? כמובן, לקשר את ב' וד'. יכול להיות שב' קשור לד', וכדי לסמוך אותה, החליפו את הסדר. ואיזה אפשרות שלישית יכולה להיות? היחס בין ג' וב', כלומר, מסיבות פנימיות שלא קשורות לא' וד', מצא העורך טעם להחליף את שתי החוליות ב' וג', להפוך את הסדר שלהם מטעמים פנימיים שקשורים ביחס בין ב' וג'. אלה שלוש אפשרויות בסכמה, באופן סכמטי, אלה שלוש אפשרויות להסביר מדוע עורך יחליט להפוך את סדר הפרקים. עכשיו ככה, אני רוצה משפט חשוב, כשהוא עושה מעשה כזה, הוא לא מספר לנו את הכל מההתחלה כאילו בניסיון לטשטש את את הסדר הכרונולוגי האמיתי. המעשה הזה הוא מעשה טכני ביסודו. מה פירוש מעשה טכני? הוא לקח, הדברים היו לו בסדר הזה, ושוב אני מתכוון, הוא לא לקח את התנ"ך ושינה בו את הסדר. היו לו את סדר הפרקים לפי סדר ההתרחשות, מסופרים בצורה הגיונית, והוא פשוט הופך את הדברים כמו שהם, כמעט בלי להתערב. דבר כזה לא יכול שלא להשאיר מה? זה לא צלקות, סתירות איומות. הוא לא מעוניין לתרץ את הסתירות האלה, למה הוא לא מעוניין? כי הוא לא מעוניין לרמות אותנו, הוא לא מעוניין לתת לנו תמונה היסטורית חדשה של היסטוריה שלא הייתה ולא נבראה. להפך, יש לו עניין רב שנדע מה סדר האירועים במציאות ההיסטורית, ורק אז נבין את מה שהוא עשה. כלומר, מה הפירוש? נבין את היתרונות שיש לצירוף ג' לא', או לצירוף ב' לד', או להחלפת ב' לג' בפני עצמם. כלומר, רק בגלל הסתירות והשארתן על מקומן, יודע הקורא שנעשה פה מעשה החלפה, והוא שואל את עצמו מה פשר ההחלפה הזו, והוא נותן לעצמו דין וחשבון, תשובה על החשיבות הספרותית שיש להחלפת הפרקים. לכן אני לא בא לתרץ את הסתירות, להפך, הסתירות חייבות להישאר במקומן. הם התמרורים שמורים לנו על מעשה עריכה שהחליף את סדר הפרקים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, מה טעם רע עורך לעשות זאת, ותכף ניתן כמה תשובות. ואנחנו רוצים לטעון ששלושת הדברים שאמרנו קיימים במקרה הזה. כלומר, גם המגמה להצמיד את ג', ג' זה פרק כמובן, איזה פרק? את זית. א', מה זה? פרק ט' ו', ב' זה פרק י' ז', וד' זה פרק י' ח'. אנחנו טוענים שכל שלוש האפשרויות בסכמה שציירתי לפניכם, כולם שייכות פה. גם היה עניין לעורך להצמיד את ז' ואת ו', גם היה לו להצמיד את י' ז' ל-י' ח', וגם היה לו עניין להחליף את הסדר של ז' ל-י' ז' בפני עצמו בלי קשר למה שסובב. עכשיו אני מקווה שאני אספיק להגיד לכם את כל הדברים האלה ביחד, את כל שלושת המקום. נתחיל מעוד פעם, ההנחה שלנו שפרק ט"ז היה בכולו, בשלמותו, על שני חלקיו, ועל זה עוד נעריך את הדיבור, מה זה על שני חלקיו? אתם זוכרים מה החלק הראשון בט"ז? משיכת דוד, כן? ומה החלק השני? הופעתו כמנגן בביתו של שאול. שני החלקים של פרק ט"ז גם יחד, הם קרו אחרי מלחמת עמק האלה והוקדמו בסיפור כדי לסמוך את הפרק הזה לפרק הזה. למה? למה היה עניין לסמוך את פרק י"ז לפרק י"ז?
ואז
השם
אומר לו,
שהוא
מתאבד ושילך
להעמיד את הדין. זה כבר פרק ט"ז.
זה כבר
פרק ט"ז. קודם כל, אז אתה אומר, יש סמיכות לשונית ועניינית ברורה בין סוף ט"ו לתחילת ט"ז. סוף ט"ו זה כתוב, התאבל שאול אל, ויקבל שמואל אל שאול. נו? סוף תדבר זה ויקבל שאול, ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום אותו, כי יתאבל שמואל אל שאול, השם ניחם כמילות שלא נתמד. והפתיחה של תזיין היא, ויאמר השם שמואל, עד מתי אתה מקבל אל שאול, ואני מעסקים עם לוחם ישראל, מלא כרנך השם. הקורא סבור, שהדברים קרו יום אחרי כן, יום אחרי יום. אבל באמת מה קרה באמצע? שמואל יתאבל הרבה זמן, יום אותו. ובאמצע בין סוף תדבר לתחילת תזיין, מה קרה? נשבת עמק האלה. אבל בכל אופן, זה שקרה באמצע אירוע גדול ודרמטי לא שולל את הסמיכות העניינית בין סוף תזע ותחילת תזע. עוד, מה, איך הסברנו בזמנו, אתה יודע, אתה הייתי עוד על הסמיכות, כן, מה אתה אומר? אז כשלמד את פרק תזע אמרנו שהמפתח להבנת כישלונו של שאול, של שמואל, בפרק בזיין, מה? לזכות את הבן המבחר. כמה פעמים הוא נכשל? שבע פעמים הוא נכשל. דבר תמוע ביותר. ואחר כך איך הוא מתייחס עם דוד? גם דבר תמוע ביותר. כלום. לא מנשק אותו, לא מדבר איתו, לא מתעניין בו, לא שמח במשיכותו. כל ההתנהגות הזאת של שמואל, שהיא תמוהה ביותר. בהתחלת פרק, הוא לא רוצה ללכת בכלל עם דוד. אלא למשור על דוד. איך אנחנו רואים שהוא לא רוצה? איך אלך? הוא מחפש תמוצים, זה שמה שאול ורגני. דיברנו על זה. כל המפתח להתנהגותו של שמואל בפרק תז, איפה הוא? בהתאבנות שלו בפרק תז. רק אם אתה למד על יחסו הנפשי של שמואל בפרק תז על שאול, אתה מבין, והאבלות, כן? אתה מבין את כל מה שקורה בתחילת פרק תז. עכשיו אני אביא דבר נוסף. בעצם פרק תז בחלקו הראשון, סוגר את יחידת הפרקים שהגיבור הראשי שלה הוא שמואל הנביא. יותר לא נחזור לנביא. בעצם זה אומר שעוד זין באמצע מסתיים ספר שמואל. ספר שמואל במובן הספר שמספר על האיש שמואל. יותר לא נחזור על האיש הזה. מכאן ואילך הגיבור הראשי יהיה דוד ושאול. ושמואל אמנם חוברים אליו באיזה הצצה בפרק י"ט, אבל הוא לא פועל שם, הוא לא אומר אף מילה, הוא רק איזה מין דמות רקע. שמואל גומר את פעילותו כאן, בפרק תז. עכשיו, מאיפה מתחילה פעילותו של שמואל ברצף? בעצם אפשר לומר, מתחילת הספר. מאז הסיפור על הולדתו, על אלקנה, על יוחנה, הוא הדמות המרכזית. לא שאול. הוא הדמות המרכזית. כאן הוא סוגר את הפעילות שלו. עכשיו שוב לא ציבה מה? לסמוך את פרק תז לפרק תז, מכיוון שבשני הפרקים האלה וגם באלה שקדמו להם, הדמות המרכזית היא דמותו של שמואל. בעצם כאן סוגרים את הדמות של שמואל בפרק תז. וזה עוד סיבה להסמיך אותו לפרקים שלפניו. מה? זה אותו היגיון, רק שמבחינה ספרותית, רבותיי, אני רוצה שתבינו, ההיגיון הוא באמת מה שהרמב"ן אומר על יצחק. אבל המעשה הספרותי כאן אחר לגמרי. כתיבת מותו של יצחק היא לא מעשה עריכה, היא להפך, דרך של כתיבה רצופה והגיונית. מה שפה נעשה זה מעשה עריכה שהופך את כל העולם. בדיוק, אם היה לנו כאילו מקור, אז פה הפכו את המקור, זה את זה. עכשיו עוד קשר בין תז לתז, זה כמובן החטא ועונשו. מה נאמר לשאול בפרק תז? שהשם מאס בו וקרא ממנו את הממלכה, הוא נתנה לראו טוב ממנו. איך הדבר הזה מתבטא אחר כך בפועל? רוח השם שרה מעם שאול, ורוח השם הזאת צלחה את דוד. כלומר, העניין עם רוח השם היא בעצם, זה המימוש של בשורת העונש בפרק ט"ו. אז פרק ט"ו זה בעצם החטא ועונשו. גם זה סיבה לסמוך את ט"ו לט"ו, אף על פי שבאמצע קרה אירוע גדול מאוד, וזה האירוע של חלק האלה. אפילו הופעתו של דוד כמנגן בארמונו של שאול, בביתו של שאול, אף היא חלק מהעונש או מהתוכנית האלוקית להעביר את המלוכה משאול לדוד. אז גם זה, כל פרק, בקיצור פרק ט"ז הוא צמוד לט"ו, אני חושב שלא צריך להתאמץ, כל קורא מבין את זה, זה דבר פשוט. כן. מה עם זה? את כל השאלות האלה תשאירו, יש שאלות, אני אטפל בהן, לא אשאירו אתכם עם שאלות. אני לא יודע אם אתם רוצים שלי יספקו אתכם, אבל בינתיים אנחנו לא עוסקים בזה. כן.
אני אומר להביאו שאתה שאנחנו נדע שיש פה החלפה של הפרטים, למשל לפרשת מות יצחק או בכל המות
אחרים. למות יצחק
זה לא... שאנחנו נדע שהוא לא עומד באותו זמן.
למה? אין לו אינטרס שנדע שהוא לא עומד באותו זמן? אין לו אינטרס, הוא לא אומר, אין לו לא אינטרס כזה, אין לו אינטרס הפוך. הוא מרצה, תקשיב, התורה בתיאור אותו של יצחק מרצה את הדברים באופן שיטתי, הגיוני, רצוף, לא בעייתי. התורה אין לה אינטרס לא לרמות אותך, במרכאות, ולא להגיד לך גם שאין מוקדם מאוחר בתורה. היא מספרת לתומה, רק המעיין בעומק מגלה את האין מוקדם מאוחר שם במותו של יצחק. אבל מבחינת סדר ההרצאה זה סדר טבעי, ראשוני. לעומת זאת, פה זה לא סדר ראשוני. פה זה סדר עריכתי מה שאני מראה לך פה. כלומר, היה כאילו במקור, והיה כתוב ככה, א' ב' ג' ד'. רק על ידי מעשה עריכה שנעשה מתוך שיקולים ספרותיים, נשתנה סדר הפרקים. ברגע שאתה משנה את סדר הפרקים בתיאור רצוף של אירועים, זה לא יכול שלא להשאיר עקבות. ומה עם העקבות האלה? כל הסתירות,
אבל למה המקום הזה נכתב ככה?
כי הסדר הגיוני.
לא, רק שפה תדע פה, זה לא אמור לתת לך.
זה מה שהיה. אנחנו מדברים על שני שלבים. שלב המציאות והביטוי הספרותי של ה... בעצם כל אות כזאת מבטאת פרק במציאות. אז המציאות קרתה לפי סדר א' ב' ג' ד'. והיא הותירה, כל קטע של המציאות הותיר סיפור. כן? חטאו של שאול הותיר את א'. עמק האלה הותיר את הסיפור ב', משיכת דוד ג', המתחים בין שאול לדוד ד'. אז כאן יש ארבעה נתחים של תיאור מציאות שהם באים בסדר הגיוני, לא רק הגיוני, בסדר היסטורי. בא עורך ויש לו עכשיו ארבעה סיפורים שהם מסודרים לפי הסדר ההיסטורי שלהם, הוא אומר הסדר ההיסטורי הזה לא מוצא חן בעיניי. למה הוא לא מוצא חן בעיניי? כי אני רוצה להצמיד את זה לזה ואת זה לזה. אז הוא הופך את הסדר של הסיפורים. כשהוא עושה מעשה כזה, זה לא יכול שלא לזעוק לשמיים. והוא לא מעוניין לטשטש את זה, להפך, הוא רוצה שתדע שהוא משיקולים ספרותיים החליף את סדר האירועים. עכשיו אני רוצה לשאול למה פרק י"ז אמור להוות הקדמה ולהיות צמוד לפרק י"ח. זה קצת יותר עמוק, יותר קשה להגיע לזה, אבל זה לא קשה. תגידו.
דיבל המתחים.
מה?
דוד
התחיל את הצורר
הצבאי
כשאתה בדיון נתן. אני אסביר בקיצור, כי זמננו ממש קצר, אבל אני אגיד את זה פולי. ובכן כך, פרק י"ז מציגים שתי תכונות מאוד שונות של דוד. בכלל הם מפתח להבנת הופעתו של דוד בתנ"ך. דוד מציין אישיות רבת פנים, כמעט הייתי אומר, בעלות, בעל תכונות מנוגדות ממש. תכונה אחת של דוד זה איש הלב, איש מלא רגש, איש רך. והמעשה המאפיין את התכונות האלה, את התכונה הזאת שלו, שהוא מנגן, מנגן בחינות. בהמשך התנ"ך אנחנו נותנים דוד משורר, כותב ספר תהילים, משורר מזמורים. מצד שני, דוד מופיע לפנינו בפרק י"ז כלוחם עז נפש, איש שאחר כך התגלה כאיש צבא מקצועי, מנהיג כריזמטי של לוחמים שמוליך אותם בשדה הקרב לניצחונות פליטים בדרך הזאת. זה, אני רוצה שתבינו שלא, אלה שתי תכונות שלא... מאז דוד המלך חזן את התנאה הנבילה אצל שמואל הנביא, היה גם שר טובה וגם משורר באמת, גם תלמיד חכם. ועד מוטה גור, אתה יודע, לא מצאנו את זה. מלך המשיח, לא זכינו לראותו. זה דבר מאוד מעניין, כי בדרך כלל אדם שהוא לוחם עם, איש צבא קשוח, הוא לא כותב שירים. ואדם שהוא נוטה לכתיבת שירה, לא יחתום קבע. ככה העולם בנוי, מה אפשר לעשות? הצירוף של שתי התכונות האלה הנוגדות, רכות מאוד, רכות נפשית, וקשיחות נפשית ביחד, זה מסודות האישיות של דוד. חז"ל, איפה הם דרשו את הדבר הזה? מצד אחד היה מעבן את עצמו כתולעת, שהיה לומד תורה, ומצד שני היה מקשה את עצמו כעץ שהיה יוצא למלחמה. עכשיו, ככה, אמרנו שפרק י"ז ופרק י"ז מציגים את דוד בשתי התכונות האלה גם יחד. י"ז נציג אותו כמנגן וי"ז כלוחם. במסגרת זו, גם שתי מערכות יחסים נוצרו בין שאול לדוד. שאול עומד את דוד, ומצד שני מקנה בדוד, ואין צורך לומר מה הוא גורם לו לאהוב את דוד ומה הוא גורם לו לקנה בו. כי הוא רואה דוד המנגן, הוא אוהב אותו, קשר של מדינה מקשר אליהם ויוצר אהבה, כי הוא רואה דוד המנצח, הגיבור, איש הצבא המהולל, זה יוצר מליבו קנאה. איפה הקנאה הזאת מתעוררת בפועל? כתולדה מניצחונותיו של דוד ומזה שהוא מנהיג חליפה לשעה אוהב אותו כאן, זה הנושא. של פרק י"ח. עכשיו ככה, מה הסיבה הראשונה שגרמה להופעתו של דוד כמנצח ואיש צבא מהולל? והוא במלחמת גוליית. אמנם במלחמת גוליית עדיין אתה לא מוצא על פני השטח את מה? את הקנאה. להפך, יונתן אומר בפרק י"ט, תפתחו רגע, הוא אומר לשאול, פסוק ה', ואומר יונתן, וזה מתחיל בד', וידבר יונתן לדוד טוב אל שאול אביו, ויאמר אליו, אל תחתם לדוד לדוד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד. ויסן את פרשו בכפו, ויך את הפלישתי, ויעש אדוני תשועה גדולה לכל ישראל, ראית ותשמח, ולמה תחטא בדם נקי להעמיד את דוד חינם? כלומר, יונתן מעיד על שאול שהוא שמח בניצחונו של בניצחון על גוליית, אבל בכל זאת, אם אנחנו שואלים, איפה מתחיל היחס הנפשי עם דוד, איפה דוד מתחיל להתגלות לשאול כאיש צבא, כלוחם עז נפש? כאן, הכוונה בפרק י"ז. כלומר, פרק י"ז הוא המבוא האמיתי להתפתחות יחס הקנאה והעוינות של דוד אל דוד מצד שאול בפרק י"ח. אז ברור שהוא משמש הקדמה לפרק י"ח מבחינת העניין. אז עכשיו ככה. אף על פי שמבחינה היסטורית אנחנו טוענים שפרק י"ז קרה פה, אבל מבחינה עניינית הוא שייך להתפתחות יחסי הקנאה והעוינות של פרק י"ח, ולכן ראוי להצמיד את י"ז ל-י"ח. או במילים אחרות, אנחנו שואלים מה היחס הנפשי הראשוני של שאול אל דוד, אהבה או שנאה? התשובה היא אהבה. זאת התשובה, זה היחס הנפשי הראשון. אבל כשפרק י"ז קרה פה, הוא עדיין לא עורר כשלעצמו את הקנאה והעוינות. זה יקרה רק כאן. כלומר, באמת, אם אנחנו, בעצם יש כאן אמת היסטורית אפילו. הסיפור הרצוף הזה מציג לפנינו את יחס האהבה של שאול אל דוד כיחס בסיסי וראשוני לפני יחס הקנאה והשנאה. זה אמת. בשביל זה את פרק, הקדימו את י"ז כדי לבטא את יחס האהבה ויאהבהו, ורק אחר כך כתבו את י"ז שהוא כבר מבוא לקנאה. אז פרק י"ז באמת שייך לפרק י"ח כהקדמה, כמבוא, ולכן יצרו פה את הסידור הזה. עכשיו נסיים בדבר שלישי, והוא שהיחס בין שני הפרקים, כן. לא, זה י"ח פסוק ב', ג', מה השאלה?
זה איפה בדיוק בהמשך, בגלל שבגלל אותו הפרק, זה כחלקו לדבר, זה כחלקו לדבר.
זה עדיין חלק מהסיפור של פרק י"ז, כפי שבוודאי אתה זוכר מהשיעורים שדיברנו על גבולות הסיפור. הסיפור של פרק י"ח פסוק מתחיל בפסוק ב', אבל לא נעזוב את זה עכשיו. עכשיו אני טוען טענה שלישית, והיא שבלי קשר לאלף ודלת, כלומר לפרקים ט"ו וי"ח, יש סיבה פנימית להחליף את סדר הפרקים ט"ז וי"ז, כלומר, כפי שהם היו,
ביחס שביניהם. אין זמן, אבל אני תמיד בבית. אם תסרים משהו נכון. אוכל כך. מה היה חושב?
האח הגדול,
אני לא מבין מה אתה רוצה לומר, זה לא אחת הסתירות שבאלת באופן פתרונה. רבותיי, בואו נקרא את זה לפי הסדר שאני טוען שהוא הסדר ההיסטורי. כלומר, פרק י"ז בהתחלה ואחר כך ט"ז. מה קראנו בי"ז? מה קראנו? שקראנו את גוליית ניצחונו העצום של דוד. אחר כך אנחנו קוראים שהשם שולח את שמואל למשוח לדוד למלך. מה היינו אומרים לכם? למה בחר השם לדוד? בגלל ניצחונו על גוליית.
למה שמואל לא
מתאר? זו שאלה שאנחנו נצטרך להתמודד איתה. למה שמואל לא מתאר? אבל היינו מפרשים את הבחירה האלוקית כתולדה של ניצחונו של דוד במלחמת גוליית. אתם מבינים כמה זה חמור? אני רוצה כאן לומר שלפי סדר הפרקים הנוכחי הקורא תופס את הדברים הפוך. דהיינו, ניצחונו על גוליית הוא תולדה של משיכתו, ולא משיכתו היא תולדה של ניצחונו על גוליית. נוצרת פה טעות מכוונת, מכיוון שמתאמים טעות כזאת היא אמיתית יותר מהאמת ההיסטורית. במילים אחרות, בחירתו של דוד היא לא תולדה של ניצחונו על גוליית, אלא ניצחונו על גוליית הוא באמת השתקפות של הבחירה האלוקית בדוד. זאת האמת. לא אמת היסטורית, לא אמת כרונולוגית, אלא אמת רוחנית. ואני אפרש את דבריי. בחירתו של דוד נתפסת במקרא, וגם בדברי חז"ל, כחוק אלוהי לא מנומק, ממש כמו בחירת האבות, ממש כמו בחירת עם ישראל. אין לזה טעם. אהבתי אתכם, אמר השם. המהר"ל אומר את הדברים האלה ביחס לפרשת לך לך. אני שואל המהר"ל, מה זה שהתורה מתחילה בכתיבת אברהם, בלי נביא כמו נוח? נוח, שנבחר להיכנסל מכל האנושות, איך מתחילה התורה לתאר? נוח, איש צדיק שנים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, אותך הייתי צדיק לפניי, לכן נתתי נתנת מה בגוף. למה התורה לא מתחילה באברהם? אברהם, איש צדיק תמים היה בדורותיו או לא בדורותיו, בכל הדורות. אברהם, מה שחז"ל מספרים לנו, איך אברהם הכיר את בוראו, האוטובוס הגיע, אני רואה אותו עכשיו, רק עכשיו הגיע. באיכות. אני, בסדר רבותיי, אנחנו דיברנו כבר, סיכמנו את גודל האיכות. שומעים להיות במשהו. אברהם, אם כן, חז"ל מתארים אותו כמי שהכיר את בוראו בילדותו, כמי שניפץ את הפסילים בבית תרח, כל זה לא כתוב בתורה. איך התורה מתחילה בתחילת אברהם? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. שואל המהר"ל, מה זה? אין שום רקע לדמותו של אברהם. ואומר המהר"ל בדף, התורה רוצה שאת גדולתו של אברהם תכיר רק לאחר הבחירה, כדי שלא תחשוב שהבחירה האלוקית היא תוצאת מידותיו של אברהם, ומבינים פרט לאברהם על תכונותיו, הבחירה האלוקית באברהם היא חוק. אחר כך אתה רואה גם שהיא באמת מוצדקת, ולא הפוך. אותו דבר בדוד, הבחירה האלוקית בדוד מוצדקת, שמואל ב' פרק 2, בתהילים, פרק ה' ח', בדברי הימים, בכל התנ״ך כולו, בירמיהו, הבחירה האלוקית בדוד נתפסת כחוק אלוקי, כמו הבחירה באבות, כמו הבחירה בעם ישראל. ואם הבחירה בדוד הייתה באה אחרי פרק מלחמת האלה, הקורא התמים היה תולה את הבחירה האלוקית במעשה הגדול של דוד. וזה לא נכון, זה בדיוק הפוך. המעשה של דוד הוא תולדה של הבחירה האלוקית הפוטנציאלית, כי אמנם עוד לא באה, לפי דרכנו היא לא באה לידי ביטוי בפועל, כי בפרק י"ז באמת דוד עוד לא נמשך למלוכה, אבל הבחירה בדוד כבר קדמה. אתם מכירים את המאמר של חז"ל של דוד, ב-70 שנותיו של דוד נלקחו כבר מהאדם הראשון? כן, מבריאת העולם כבר הקדוש ברוך הוא מחכה לדוד, לפי חז"ל. לכן, באמת, למרות שהבחירה האלוקית עוד לא יצאה מן הכוח אל הפועל, אבל היא כבר גורמת לו לדוד לנצח במלחמת גוליית.
כלומר, זה רושם שמתקבל מהסידור הנוכחי של הפרקים שקודם דוד נמשך ואחר כך הוא נצח בקרב אצל גוליית. במציאות ההיסטורית הסדר היה הפוך, אבל המציאות הרוחנית היא באמת כזאת. לכן יש טעם להחליף את סדר הפרקים כדי, כמעט הייתי אומר, להטעות את הקורא. זו טעות מאוד חשובה, כי הטעות הזאת היא אמת, ואילו האמת ההיסטורית היא אשליה מסוכנת וחמורה. האמת ההיסטורית שבה קודם דוד ניצח את גוליית ואחר כך הוא נמשך למלך עלולה לגרום לטעות חמורה מאוד בהשקפה על בחירתו של דוד. עכשיו, כשהגענו לזה, ובזה אנחנו מסיימים בהערה הזאת, אתם זוכרים, מישהו כאן שלמד איתי את שמואל א' בתחילתו, מה כתוב במלחמה הראשונה ששאול נחלש אליה? ותצלח עליו רוח השם. איפה בהתחלה צלחה רוח השם על שאול? שהוא נמשך למלך. כתוב, ותהי עליו רוח אלוהים, ותצלח עליו רוח אלוהים, והוא מתנבא. אנחנו רואים, אגב שאול בנביאים, אבל אחר כך הוא חוזר הביתה. ברגע שמגיעים השליחים של, של יבש גלעד ואומרים אוי ואי נחש המוני עושה איתנו דברים איומיים, חורי הפה של שאול ותצלח עליו רוח השם, הוא מרקד סביבו את העם ויוצא למלחמה ומנצח. פעם אחורי הבקר. עכשיו רבותיי, מה בדיוק זה מזכיר את דוד? אתה מצפה בפרק י' ז' שגם כן מה, איזה הערה אתה מצפה? ותצלח עליו רוח אלוהים ותצלח עליו רוח השם לפני שהוא יוצא להילחם בגוליית. אין הערה כזאת. למה אין הערה כזאת? כי מתי צלחה לרוח השם? אחרי שהוא נמשך. מתי הוא נמשך? אחרי מלחמת גוליית. נכון אמנם שהניצחון שלו על גוליית משקף את הבחירה האלוקית, אבל הבחירה האלוקית כיוון שהיא עוד לא יצאה מן הכוח אל הפועל, מה חסר בה? צליחת רוח השם הדוד. זה עוד לא קרה. כיוון שזה עוד לא קרה, דוד לא יכול, לא כתוב עליו הצלחה. עכשיו עוד תופעה. בספר תהילים יש המון מזמורים שמתארים לפי הכותרת שלהם פרקים שונים בחיי דוד. אתם יכולים לומר כמעט כל האירועים בחיי דוד מתועדים בספר תהילים. חוץ מאירוע אחד שאין מזמור שמיוחס לו, והאירוע הזה הוא לא אירוע שולי, זה הניצחון על גוליית. אין מזמור בספר תהילים שמשוייך לניצחון על גוליית. זה דבר תמוע, כל כך תמוע שבתרגום השבעים יש כידוע מזמור קנ"א, כן? מזמור חיצוני, מאוחר, שהכותרת שלו זה לדוד על ניצחונו בגוליית. יש לנו איזה שיר הלל של דוד על זה שהוא ניצח את גוליית. זה לא נמצא בספר תהילים שלנו, בזמן שזה מזמור מימי בית שני. מישהו הוסיף אותו לספר תהילים כמו איזה גיבנת, בגלל שהוא חש בבעלתיות שלא ייתכן שבספר תהילים אין מזמור על גוליית. לפי דרכנו, למה אין מזמור על ניצחון דוד על גוליית? צליחת רוח השם על דוד, אומר הרד"ק בפרק ט"ז, זה שהוא התחיל לכתוב מזמורים ברוח הקודש. כמו שדוד בעצמו מעיד על עצמו בסוף יומיו, רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. אבל מתי התחיל לדבר דוד ברוח הקודש ומשורר מזמורים? אחרי שצלחה עליו רוח השם. בשלב של מלחמת גוליית, באותו נער חביר, עדיין לא היה דוד משורר ברוח הקודש ועדיין לא כתב מזמורים. וזאת אולי הסיבה לחסרונו של המזמור על גוליית בספר תהילים. על כל פנים, כפי שסיכמנו, שלוש סיבות יכולות להיות מדוע היה עניין להפוך את סדר הפרקים בזין וזין, כולן יקרות, כולן חשובות. על הבעיות שמתעוררות בעקבות החלפת סדר הפרקים, וזהו דבר בשם שלו.